אומרים על בתפילה אנחנו מבקשים ואסור שטן מלפנינו מאחרינו. יש לזה הרבה פירושים. מה זה מלפנינו מאחרינו? אסור שטן מאיתנו. יש לפעמים השטן מגיע לפנינו, לפני שאנחנו מתחילים לזוז, אז הוא מגיע עם הרעיונות שלו. על הדברים הטובים הוא אומר לא, ועל הדברים הרעים הוא אומר כן. מבקשים לעשות שטן לפנינו. אבל יש גם בחינה כזאת שאחרינו, אחרי שבן אדם עשה מה שעשה, או שעשה טוב, או שעשה לא טוב, תמיד השטן מגיע. אם הוא עשה טוב, אז הוא אומר לו, תייחס את זה לעצמך, כאילו אתה משהו מיוחד, כל הכבוד לך, כל מיני דברים כאלה, הוא שוכח להגיד תודה שהוא זכה לעשות טוב. בעצם כל דבר כזה הוא צריך להגיד תודה, זה זכות. אם זה זכות, ריפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים יותר בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. ודאי שזה זכות לקבל עולם הבא, זה כל אחד מבין שזה זכות. אז לקבל אפשרות לעשות מצווה זה יותר זכות. כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. אנחנו צריכים כל מצווה שהצלחנו לעשות, אנחנו צריכים להסתכל עליה, למרות שאנחנו עשינו אותה. ברגשה שלנו אנחנו עשינו אותה. אבל אנחנו אמורים להסתכל עליה כעל מתנה. זכינו. זה זכות. אנחנו מברכים אחד את השני, תזכה למצוות. זה זכות. ילד קטן נולד, אומרים כשם שנכנס הברית, כך ייכנס לתורה, לתורה, לחופה ולמעשים טובים. מברכים אותו שיזכה למעשים טובים. זה זכות. ועל זכות צריך להגיד תודה. ובמקום זה הבן אדם אומר שמגיע שיגידו לא תודה. זה השטן שמגיע אחרי המעשה. אותו דבר אחרי מעשה רע. אחרי מעשה רע השטן מגיע בכל מיני צורות. ושני צורות, יש שתי צורות שהוא מגיע ושצריך מאוד מאוד להיזהר ממנו. צורה אחת זה הרציונליזציה, ההצטדקות, החוכמה של אחר מעשה. כאילו בן אדם אומר, כן, מה אפשר לעשות? אני סך הכל בן אדם, ואני לא הרגשתי כל כך טוב באותו יום, וקמתי על צד שמאל, הם מכירים, מוכר לגמרי. הוא כותב דברים כאלה, ראינו את זה שבוע שעבר. זה אופן אחד שהשטן מגיע לאחר מעשה, שבן אדם לא ייקח אחריות על מה שהוא עשה. אם הוא עשה דבר לא טוב. ויש עוד אופן שאחרי שהאדם עושה דבר לא טוב, אז הוא מקבל מחשבה כזאת, כמו שכתוב שם בסיפורי מעשיות, שהוא מחפש את בת המלך, וכל החיות אמרו שהם לא ראו, אחרי זה כל הרוחות אמרו שהם לא ראו. כל החיות, כל העופות, ואחרי זה כל הרוחות, אז הוא אומר לו שם, אמרתי לך, אתה רואה שזה שטות. אתה רואה שאי אפשר, אין דבר כזה. אין צדיק בארץ. אין מציאות כזאת. אז תעזור. אי אפשר להיות צדיק. אי אפשר. אין חיה כזאת. אין דבר כזה. זה גם כן, זה שטן שבא לאחר מעשה, הוא בא לייאש. ועל זה אנחנו מבקשים לעשות שטן מאחרינו, שמצד אחד ניקח אחריות, מצד שני שלא נתייאש. אנחנו ראינו כאן במאמר הקודם, הוא דיבר יותר על הנקודה הזאת שבן אדם בסכנה, אם הוא כל הזמן סופר את האבונות שלו, בסכנה שהוא יתייאש. לא אומר שצריך להיזהר עם זה, לא לעשות את זה יותר מדי. עכשיו הוא מדבר על, זה צריך להיות משהו מאוד מדויק, חשבון הנפש, הוא מדבר על הצד השני. הצד השני זה שבן אדם לא רוצה לקחת אחריות על עצמו. הוא מחפש תירוצים. אינני נשפט איתך על אומרך לא חטאתי. ושני הדברים האלה מונעים את התשובה. גם הייאוש מונע את התשובה, וגם ההצטדקות מונעת את התשובה. אם זה לא אשמתי, אז מה אני צריך לחזור בתשובה? והדברים האלה שמונעים את התשובה, הם נתפסים תמיד כדברים יותר גרועים מהחטא עצמו. יש על זה משל במדרש, אני לא בטוח שהזכרתי את זה שבוע שעבר, ששר בית הסוהר בא לעשות ביקור בתאים של בית הסוהר, והוא רואה ששלושה אסירים ברחו, והאסיר הרביעי שהיה באותו תא נשאר. איך הם ברחו? הוא רואה מחתרת. הוא רואה, הם ברחו, הם נשאר מחתרת. והאסיר הרביעי היה ילד טוב, הוא לא ברח. אז הוא לוקח את המקל שלו ומכה את המסיר, האסיר הרביעי. הוא אומר לו, הרי מחתרת חתורה לפניך, מדוע לא ברחת? הוא אומר, והוא צועק, מה אתה מכה אותי? תכה את אלה שברחו. הוא אומר, אבל אתה טיפש. המחתרת כבר חתורה, מילא לא עבדת ולא כלום. המחתרת חתורה, למה לא ברחת? על זה שלא ברחת מגיע לך מכות. והמדרש אומר, מה נמשל מזה? נמשל מזה, מחתרת חתורה לפניך זה תשובה. כתוב על מנשה שהקדוש ברוך הוא מנשה מלך יהודה. כתוב בדברי הימים שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו, החז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא חתר חתירה מתחת לכיסא הכבוד וקיבל אותו בתשובה. זאת אומרת שלא בדרך של מחתרת לא היה אפשר לקבל אותו בתשובה. הוא כל כך הרבה חטא והחטיא גם אחרים, וחטא בן אדם לחברו, כתוב שהוא שפך הרבה דם נקי. אי אפשר לתקן דברים כאלה, אבל הקדוש ברוך הוא בכל אופן תיקן אותו. על זה אומר המדרש, כשיבואו לבן אדם שחוטא, הוא לא מלאך. אבל הבן אדם שלא חוזר בתשובה, בשביל לחזור בתשובה לא צריך להיות מלאך. חטאת כבר. אוקיי, אנחנו יודעים כבר שאתה לא מלאך. אבל המחתרת חתורה לפניך, למה אתה לא חוזר בתשובה? זאת אומרת, ולמה באמת בן אדם... אז הוא לא קיבל את המכות על מה שהוא חטא, הוא קיבל את המכות על זה שהוא לא ברח במחתרת, על זה שהוא לא השתמש במחתרת. זאת אומרת, עיקר הטענה שיבואו לאדם מאחר 120 שנה, זה לא למה הוא חטא, אלא למה הוא לא חזר בתשובה. זה עיקר הטענה. ממילא, מזה אפשר להבין, מהמדרש הזה אפשר להבין, שדבר שמונע את התשובה הוא יותר גרוע מהחטא בעצמו. יש כמה דברים שמונעים את התשובה, ביניהם יש שני דברים שלמדנו עליהם פה בספר. דבר אחד זה הייאוש, ודבר אחד זה אי לקיחת האחריות, שזה ביו בקצה השני. הוא שומע שאסור להתייאש, אז הוא עובר לקצה הנגדי, אז הוא אומר לו, חטאתי. ומשניהם צריך להיזהר. אסור לתפוס עמדה קיצונית, צריך להיות, ללכת עם האמת. האמת שחטאתי והאמת שאני יכול לתקן. ועד כדי כך הוא כותב, בעל התניא כותב בפרשת נשוא ובמדבר, הוא כותב שיש עבודה שנקראת נשיאת ראש. נשוא את ראש בני גרשון גם הם למשפחותם, לבית אבותם. יש עבודת השם שנקראת נשיאת ראש. מה זה נשיאת ראש? הוא אומר לקחת ראש קרות שנפל על הארץ ולהרים אותו ולחבר אותו חזרה לגוף ושזה יתחבר. מה זה העבודה הזאת? העבודה הזאת זה התשובה. זאת אומרת, החטא זה כמו שבן אדם קורט לעצמו את הראש. והתשובה היא שאפשר לחבר ראש קרות. בגשמיות אנחנו לא יודעים על... עוד לא מצאנו פטנט כזה, כי הם לא משתילים ראש. בינתיים על כל פנים. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל... אבל ברוחניות יש עניין כזה שאפשר לחבר אפילו ראש קרות. זאת אומרת, במילים אחרות, אפילו אם בן אדם עשה דברים שמונעים ממנו את התשובה. כתוב שהמחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. או שהאומר החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל הכוונה שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, הוא כותב בתניא. שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, זאת אומרת שלא נותנים לו הזדמנויות מיוחדות. אבל אם הוא דחק ונכנס ועשה תשובה, מסר את נפשו ועשה תשובה, ודאי שמקבלים אותו. גם אם הוא אמר החטא והשוב, וגם אם הוא החטיא את הרבים. אז תמיד מקבלים אותו. ועל זה יבוא אליו בטענות. אז באמת, לא קיבלת הזדמנות, אבל זה החיים שלך. הראש שלך מונח קרות, ואתה יכול לחבר אותו. אין לך עכשיו סטיריליות של בית חולים, אבל תחבר אותו ככה, תחבר אותו. עוד מעט כבר לא תוכל לחבר אותו גם. אז זה העניין, זה בעצם הנושא של שני המאמרים שלמדנו, גם המאמר שגמרנו כבר, גם המאמר שאנחנו לומדים עכשיו, הנקודה המשותפת שלהם, הרבה פעמים רואים פה המשך בסדר של המאמרים בספר, הנקודה המשותפת שלהם זה לא לפספס את התשובה אחרי שחטאנו. הראשונה היה לא לפספס בגלל ייאוש, והשנייה הייתה לא לפספס בגלל זריקת אחריות. צריך להיזהר לא לזרוק אחריות. זה פחות או יותר מה שלמדנו. עכשיו הוא הסביר עוד נקודה, זה היה כאילו הכותרת. הוא הסביר עוד נקודה, הוא שאל למה באמת בן אדם עושה את זה לעצמו? למה בן אדם מרמה את עצמו שהוא בסדר? מה הוא מרוויח מזה? בעצם אפשר לשאול על כל אותם, על כל אותם פעמים שאנחנו מרמים את עצמנו, שזה מחלה מאוד שכיחה. בני אדם אוהבים לרמות את עצמם. אבל בעצם מה אתה מרוויח מזה? זה לא ברור, לא מובן. אז הוא אומר שבאמת, אכן, אם בן אדם באמת היה מרגיש את כאב נשמתו, הוא לא היה מרמה את עצמו. בגלל שהוא לא מרגיש הכל וירטואלי, הכל תיאורטי. הוא לומד, הוא רואה בספרים, הוא יודע שאסור לעבור על רצון השם, ואם מישהו כן עובר על רצון השם, אולי הוא פוגם באיזשהו מקום, הוא פוגם בעולם העליון, הוא פוגם בנשמתו, אבל הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש. וקודם כל, אומרים לאדם, לפני שאתה הולך להיות מלאך, תהיה בן אדם, וקודם כל תחשוב על עצמך, לפני שאתה חושב על העולמות העליונים, זה כן הזכרתי פעמים האחרונות, יש לפעמים בן אדם עומד עם מכנסיים קרועות ומתפלל למלות פגימת הלבנה. כן, קודם תפור את המכנסיים שלך, אחר כך תדאג ללבנה. זה אמרו בתור משל על אחד כזה שהוא פגום כולו, וכל הדאגה שלו זה תקן את העולם העליון, הרי לא בא מצד... יכול להיות בן אדם שהוא כל כך צדיק, שעל עצמו הוא לא חושב, הוא חושב רק על הפגם שעשה בעליוני. אבל כאן לא מדובר על אחד כזה, מדובר על אחד כזה ש... הוא כל כך תיאורטי שהכל תיאורטי. לפחות במה שהוא פגם בעצמו יכול להפסיק להיות תיאורטי. אז זה הוא הביא דוגמה, הוא הביא דוגמה עם בן אדם שנתקע לו מסמר ברגל. הוא יודע שיכול לחטוף הרע לאדם. הוא יודע, בתיאוריה הוא יודע שיכול לחטוף הרע לאדם. אבל תכליס, לא בגלל זה הוא מוציא את המסמר מהרגל. הוא מוציא את המסמר מהרגל בגלל שזה כואב לו. אם בן אדם, חושב, אם הוא מוציא את המסמר אך ורק בגלל שהוא חושש מהרעלת דם, סימן שאין לו תחושה בגפיים. על זה הרב שטיינזלץ סיפר פעם סיפור. היה אצלו פעם, ישבו במכון, כשהוא כותב את, הוא היה כותב את הש"ס. את היה, שם היה, היה יושב על, על הפרויקט הזה, הוא כבר גמר אותו. אז שם היה כמה חדרי לימוד כאלה, הוא פעם ישב עם כמה חבר'ה, זה היה איזה תאריך, איזה יום הדפגרה, הוא עשה איתה מתוועדות, ובבניין סמוך היה פאב, וחבר'ה שתו שם בירה ואלכוהול, והשתוללו וצעקו, ואלה ישבו באימה ובירה והקשיבו לו, והם שם צעקו והרעישו, באמצע שהוא מדבר, הוא פתאום סיפר סיפור. הוא סיפר את זה כסיפור, לא כמשל. אמר שהיה פעם מישהו שאיבד את התחושה בגפיים התחתונות, מתחת לקרסול, הוא לא הרגיש כלום. זה מחלה. והוא הלך ברחוב, ירד גשם, ונכנס למים לנעליים. הגיע הביתה, הוריד את הנעליים, התיישב ליד תנור ספירלה, לייבש את הגרביים. ואז אחרי כמה זמן הוא מתחיל להרגיש ריח של בשר חרוך. הוא אמר להם, לחבר'ה, הוא אמר, זה הרגליים של עם ישראל, זה אנחנו, זה גוף אחד. רק אנחנו כמו אותו אחד שלא מרגיש. לנו כואב אולי שהם מפריעים לנו, אבל לא כואב לנו עליהם. כן, יש בחינה כזאת שבן אדם מאבד תחושה. אם בן אדם מאבד תחושה רק על אחרים, הוא צריך להתחזק באהבת ישראל. אבל אם בן אדם מאבד תחושה ביחס לעצמו, זה כבר לא כואב לו על עצמו, לא זה לא כואב לו על חברים שלו. על עצמו לא כואב לו. אז פה יש שתי עצות. הוא לא מדבר, הוא רק מדבר בסגנון אחד כל הזמן. הוא אומר שבן אדם צריך לדעת שצריך לקחת אחריות על עצמו, וזה כן אמור לכאוב לו. איך לפעול שזה יהיה כואב לו, הוא לא אומר. אנחנו יודעים ממקומות אחרים, מה שכתוב, יש שני אפשרויות. ושניהם, צריך את שניהם. אפשרות אחת זה להתפלל על זה. להתפלל על ריבונו של עולם, אני איבדתי את התחושה בגפיים. לא בפגעי, איבדתי את התחושה במוח, או בלב. לא אכפת לי על עצמי, אם מבשרך לא תתעלם, יש כמה דרשות על הפסוק הזה. הפסוק הפשוט, הפירוש הפשוט זה אם יש לך שכן עני, תיתן לו צדקה. אבל יש גם פירוש מפסחה לא תתעלם, אל תשכח על עצמך. כן? יש לך גוף, יש לך נפש הבעמית, תיקח אחריות עליהם. היהודי שיעמוד עם הפנים, ידחוף את הפנים לאיזה פינה, יגיד ריבונו של עולם, המצב שלי הוא כזה וכזה, ואפילו לא כואב לי. אז אנא, לפחות שיכאב לי. אם יכאב לי, אני יודע שאני חי. אם זה כבר לא כואב. מספרים שרבי אלי מפריץ' אמר פעם שהיו באינקוויזיציה, לפעמים בעינויים, הבן אדם הפסיק לבכות. הוא אומר, לא בגלל שהוא התעלה למדרגת מלאך, הוא פשוט נפטר, או שהוא התעלף, אז הוא לא הרגיש, אז הוא לא בכה. זו אמר על העניין הזה שאנחנו מדברים. יש לפעמים בן אדם שהוא לא מרגיש, הוא איבד את התחושה. אז דרך אחת זה התפילה. בן אדם צריך לרחם על עצמו ולעורר רחמים על עצמו, שהוא כן ירגיש. הדרך השנייה זה לשנות את צורת החשיבה. הרבה פעמים אנחנו חושבים, אפילו כשעושים חשבון נפש, אנחנו חושבים את הכל בצורה אינטלקטואלית. באותה צורה שבו מלמדים כיתת תלמידים, באותה צורה כמו שבה מדברים בתקשורת, או כל מיני דברים, בצורה מנומסת כזאת. אם בן אדם היה מסוגל לחשוב על זה בצורה של דיבורי הלב, כן, אם היה רואה איך הוא נראה, כן, אז הלב היה מתעורר אצלו. רק אנחנו רגילים, בדו שיח, אנחנו רגילים להיות מנומסים ומובנים. לא מדברים דיבורי לב בדרך כלל. לפעמים, אבל בדרך כלל לא. אז גם כשאנחנו מדברים עם עצמנו ועם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים בצורה כזאת.
זה יכול להפיל בן אדם יותר אם הוא יראה את עצמו כמה שהוא פגום, לא?
זה אמרנו, זה בדיוק מה שדיברנו. בן אדם צריך לקחת אחריות בלי ליפול מזה. למה? כי אפשר לחבר את הראש חזרה. אתה הבנת אותי? הרי דיברנו, מה זה נשיאת ראש? שאפשר לחבר. אם לא היה אפשר לחבר את הראש, בן אדם הוא קניבל, הוא אכל לחבר שלו את היד. אתה צריך דימוי יותר מזעזע מזה, כן? אבל הוא יכול לברוא לו יד חדשה. אז לקחת אחריות על הקניבליות שלו הוא צריך. אחרת הוא באמת לא יברא לו יד חדשה. הוא יגיד שמישהו אחר עשה את זה. אבל להתייאש הוא לא צריך, כי הוא יכול לברוא לו יד חדשה. זה בדיוק, זה הדוגמה הזאת שהוא נתן, הוא מדבר בעדינות. הוא אף פעם לא תמצא אצלו משל כזה כמו שאני נתתי עכשיו. זה משל של מישהו אחר. מישהו אמר את זה פעם. אבל זה, הוא מדבר על בן אדם שנתקע לו מסמר ברגל. בסדר, לגיטימי, נכון? מותר לתת דוגמה כזאת בדו-שיח שלנו, זה נימוסי. אבל הבן אדם שנתקע לו מסמר ברגל, אם אתה יושב ואתה מדמיין שנתקע לך מסמר ברגל, אתה לא מגיב לזה במוח, אתה מגיב לזה בלב. אז האמת שגם לזה צריך הרבה תפילות. זה לא עובד בלי תפילה. אבל צריך את שניהם. אז זה מה שדיברנו עד עכשיו, זה פחות או יותר סיכום עם טיפה הרחבה של מה שלמדנו בשבועות הקודמים. עכשיו, כאן אנחנו בי"ב, איפה שכתוב אמנם, נכון? לפי המדבקה הזה, שם. לא הגענו לשם?
אצלי כתוב,
זה עמוד
י"א.
עד בי"א?
לפני הסיבה, הסיבה לזה שאין...
אז זה בדיוק, אז פה כתוב המסמר ברגל.
כן.
לא למדנו את זה. בסדר, אוקיי. אז נקרא את זה. חשבתי שקראנו את זה, כי המדבקה אצלי זזה. היא נפלה כנראה, ולא שמתי אותה במקום הנכון. הסיבה לזה, אבל היית שבוע שעבר, בטוח.
הייתי בשבוע שעבר.
כן, אוקיי, בסדר. אז אני סומך עלייך.
אולי טעיתי, אבל שבוע שעבר, לפני שבוע לא למדנו את המאמר הזה, זה לא
חשוב. אוקיי, אבל מה שדיברנו עד עכשיו פחות או יותר מובן. היה מובן, פחות או יותר. הסיבה לזה, שאין האיש רואה חובה לעצמו. זה מה שאמרנו קודם, למה באמת בן אדם לא לוקח אחריות? מה הוא מרוויח מזה שהוא משקר והוא זורק את הכל על הסביבה ועל ועל, לא יודע, ועל החברים, ועל הקדוש ברוך הוא, ועל הבריאות, ועל כל מיני שטויות. הסיבה הוא מפני שאינו מרגיש את החטא, רק מבינו בשכלו. אז ציטטתי נכון, הנה, אתם רואים, זה כתוב ככה. כמו למשל בגשמיות, אם יתחב מי יתד ברגלו, מישהו נתקע לו מסמר ברגל, יתד זה מסמר. יכול מזה להגיע מחלה לליבו אם לא יוציא את היתד מרגלו. האדם סובב מהלב לגוף ומכל הגוף אל הלב. ולכן אם יישאר היתד ברגלו ויעשה מוגלה, אז תוכל המוגלה להימשך עם אדם אל הלב. אבל האם בגלל השכליות הזאת האיש ממהר להוציא את היתד מרגלו? לא, אינו צועק בגלל השכל, ואינו ממהר להוציאו בגלל המורה שלא תגיע המוגלה לליבו. רק פשוט בגלל ההרגשה שמרגיש בהרגשה לבדה, בלי שכל, שרגלו כואבת לו. יודע, ברגע שהוא יוציא את היתד, הוא יוציא את המסמר, יקב לו פחות. כן או, מה? כן או בעניין החטא. החטא עושה פגם למעלה, בבחינת הקדוש ברוך הוא ליבן של ישראל. כן, החטא פוגם בעולם העליון, איפשהו פוגם, לא ניכנס לזה, שזה הרבה הבחנות. אבל חוץ מזה גם הנשמה נפגמת. ובראשית צריך האיש להרגיש את כאב נפשו שנפגמה. זה מה שאמרתי קודם, לפני שאתה הולך להיות מלאך, לפני שאתה הולך לתקן את פגמת הלבנה, תתפור את המכנסיים הקרועות שלך. כן, לפני שאתה הולך להיות מלאך ולבכות על גלות השכינה, קודם כל תבכה על זה שפגמת בנשמה שלך. ואז לא יצטרך להשתדל, לא יצטרך להשתדל שיראה את חטאה ויראה חובה לעצמו. זה יהיה ספונטני, הוא לא יצטרך לעשות את זה השתדלות בכלל. בן אדם שמרגיש מה שקורה, הוא לוקח אחריות. רואים את זה גם במישור, בן אדם לחברו, בן אדם סובל, ויושבים מולו 10 אנשים, ותמיד אחד קם ועוזר לו. ולא, וזה לא לפי תור או משהו. יש תמיד את אלה, שאצל הציניקנים תמיד קוראים להם הפריירים. יש תמיד אחד מהחבורה שהולך ומראה לו את הכתובת שהוא מחפש, שעוזר לו למצוא את הארנק שנפל, תמיד יש מישהו שמתנדב. מה ההבדל בעצם? ממה זה בא? ממה זה בא? למה האחד הזה מגיב אחרת מכל היתר?
ככה זה ללב.
בגלל שאצלו הלב מרגיש. הוא מרגיש תמיד את האחרים, רק לא תמיד יש סיטואציה שאפשר לעזור. ויש אחד שמרגיש את עצמו. וזה הולך ככה, אחד מול השני, ככל שמרגישים יותר את עצמנו במרכז, פחות מרגישים את האחרים, ככל שמרגישים את האחרים, מרגישים פחות אותנו. אז הבן אדם שמרגיש, לא צריך לעורר אותו עם דיבורים ועם מחשבות ועם כל זה, הוא פשוט מרגיש. זה כך. רק הוא מרגיש כעס על עצמו וצועק מתוך כאבה ויסוריו שמרגיש. למה תחבתי יתד בנשמתי? פה זה כבר הנמשל. מה שאין כן מי שאינו מרגיש פגמיו ואין לו צער ויסורים פנימיים על גודל שברו, רחמנא ליצלן. רק מה יש לו? יש לו שכל. הוא מתבונן בשכלו לבד שחטא. והחטא יכול לגרום פגם למעלה כי השם אמר שלא יחטא. ואותו דבר אם הוא לא חטא, הוא פגם בתפילתו, מתבוננו עלו דברי תפילה אלו אני שולח למרום. ואם פגומים מהם, יכול אני לגרום חס ושלום, פגם למעלה. לכן יען שאת חטאיו רואה בשכל בלבד, לכן ממציא לו השכל שכליות שקר, כן? תירוצים בלעז, שאין הוא חייב בדבר. כי כבר דיברנו, ושהשכל משועבד לרצון האדם, ואם רצונו לא טוב, אז האם ממציא לו שכליים לא טובים גם כן. כי גם לגנב יש שכליות שצריכו לגנוב. כן, מי שזוכר את רובין הוד, לגנוב מהעשירים ולתת לעניים, מי שקרא פעם, כן. וכל זה, ובן אדם, הוא בעצמו העני, הוא לא צריך להיות רובין הוד. הוא מזכה את העשיר בצדקה, הוא גונב ממנו, הוא לוקח לעצמו, הוא עושה צדק בעולם, יש כל מיני, הגמרא אומרת לא תגנוב, זה אפילו כדי לשלם למישהו תשלומי כפל. אתה רוצה לתת לו מתן בסתר, אתה גונב, לא תגנוב זה לא תגנוב. אתה רוצה לתת מתן בסתר, תחפש יצאה אחרת. הגנב תמיד יש לו תירוצים. מדוע זה? למה הוא מוצא תירוצים? מפני שרצונו לגנוב. וזהו בחינת אין אדם רואה חובה לעצמו. ראייה זה חוכמה, זה שכל. אם הוא רק הכל בשכל, אז הוא לא יכול לראות חובה לעצמו. אם יש לו לב, אז זה משהו אחר לגמרי. אם אינו מרגיש רק את החטא, רק מבינו ורואהו, אז אינו רואה חובה לעצמו. רק הנעל כביכול מתאילו למעלה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא השם, הוא ברא לי יצר הרע גדול, זה התורשה שלי, זה האופי שלי, זה... הוא לא כך אחריו. יש כאן קטע שהוא הערה, הוא קטע קצת קשה להבנה, אבל הרעיון, אין פה רעיון חדש. זאת אומרת, אם לא נבין אותו בדיוק, זה לא נורא. אפשר, היה אפשר לשים את זה בתור כערת שוליים. דוד המלך עליו השלום ביקש, חנני אלוקים כחסדך, כרוב רחמך עמך פשעי. כתוב שם, מסר פניך מחטאי וכל עוונותי מחה, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, לך לבדך חטאתי. כתוב כאן לך לבד חטאתי, אבל בדפוס החדש, אם כבר תקנו את זה, לך לבדך חטאתי. למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. והפסוקים האלה הם לא מובנים בפשט. מה פירוש לך לבדך חטאתי, למי עוד בא בחשבון שתחטא? תמיד אתה חוטא להשם. והסיבה, למה קרוב רחמך עמך פשעי? כי פשעי אני אדע. ואם אתה כבר יודע, אז כבר צריך למחול לך. כאילו, מה הרעיון פה? אפשר היה להסביר שאם אני לא יודע שחטאתי, אז בטח לא מגיע לי, אם אני זורק את זה על הקדוש ברוך הוא, אז לא מגיע לי מחילה. אם אני לוקח אחריות, אז מגיע לי שימחלו לי. אבל הוא לא מסביר ככה. כי לא כתוב כאן שפשעי אני מרגיש, כתוב כאן שפשעי אני יודע. אם הבן אדם רק יודע, אז הוא עדיין לא לוקח אחריות. אז למה מגיע לו שימחלו לו? משהו בא להסביר כאן את המילה חנני. חנני אלוקים כחסדך. חז"ל אמרו שבכל מקום שכתוב חטא נון נון, חנן, זה תמיד מתנת חינם. ואת חנן, משה ביקש מתנת חינם, דוד מבקש מתנת חינם. למה מבקש מתנת חינם? ושמעתי כי חנון אני, הקדוש ברוך הוא סולח ומוחל, אם מישהו מתחרט. אז דוד המלך אומר, הוא אומר את זה לא על עצמו, הוא אומר את זה עלינו, אני לא באמת מתחרט, אני מתחרט רק בראש, אני לא מתחרט בלב. כי פשעי אני עדע, יש לי את הכל בראש, זה לא הגיע לי ללב. יש שלא הגיע לי ללב, אני צריך לבקש את המחילה, מתנת חינם. כי לא מגיע לי מחילה. ככה הוא מסביר את הפסוקים. זה קצת רחוק מהפשט, זה אולי רמז. אני אקרא את זה. אשר על פי פשוט יש לדקדק שאומר הטעם, חונן יען כי פשעי אני אדע. האם יען שהוא כבר יודע שחטא, לכן יחננו? לכן יחוננו? לך לבדך חטאתי. מה זה לך לבדך חטאתי? אלו כל הפשעים הם נגדו. בסוף הוא מסביר, לך לבדך חטאתי, אני לא מרגיש שפגמתי בנשמה שלי. אני כמו אותו אינטלקטואל שרק דואג לעולמות העליונים ולכל מיני דברים, אבל שתקעתי יתד בנשמתי, אני לא מרגיש. אז לכן, היות שאני עדיין לא מרגיש, והוא בוכה על זה, כואב לו הלב, למה הלב שלו לא מרגיש? זה כבר דרגת ביניים. ואז הוא מבקש מתנת חינם, שהשם ימחול לו על החטא, למרות שהוא עדיין לא מרגיש שהוא חטא. לך לבדך חטאתי, אלו כל הפשעים הם נגדו התברך, ולולי דבר השם לא היו חטאים. אז מה זה לך לבדך חטאתי? אבל כנ"ל, אף שדוד המלך היה מדרגה גבוהה הרבה, מכל מקום, גם למצבנו רמז בתהילים, כי תהילים תיקן עבור כל ישראל, והוא אומר כך, אף שאיני ראוי לפי מידת, מידה כנגד מידה. יש מידה כנגד מידה, לפי מידה כנגד מידה, אני לא ראוי לקבל מחילה. כי אני עדיין לא לוקח על עצמי אחריות. אני זורק את זה על הקדוש ברוך הוא. אני לא ראוי שתישא אבוני ותאמר כביכול אני חייב, כמו שקראנו בשם רב לוי יצחק מרדיצ'וב, שאם האדם אומר אני חייב, אז הקדוש ברוך הוא אומר אני חייב. אם האדם אומר אתה חייב, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו אתה חייב. מכל מקום אני מבקש חנני בבחינת מתת חינם. אז הוא מוצא פה עיצה, הוא מוצא פה עיצה בשביל בן אדם. יש לפעמים שבן אדם יקרא את כל המאמר ואני אגיד מה לעשות, התחושה שלי שאני לא חייב, התחושה האישית שלי, אני יודע שזה שקר, אני צריך לקחת אחריות, אני לא מרגיש את זה, התחושה שלי שאני לא חייב. אפשר לראות את זה אצל אנשים כשהם חלשים קצת, או כשהמצב הכלכלי הוא גרוע, או כל, בכל מיני מצבים שהמצב הכללי הוא לא ראוי, הוא לא הגון, ובן אדם צריך להתמודד עם המון דברים, ותוך כדי כך, נגיד הוא, אני לא אומר שהוא חוטא, אבל נגיד הוא מתפלל בלי כוונה או כל מיני דברים כאלה, או שהוא אוכל בלי כוונה לשם שמיים, ואז הוא מתיישב והוא עושה חשבון, הוא אומר, רגע, מה קורה לי? כל הדברים האלה ריסקו אותי עכשיו, אני קיבלתי צורה אחרת, הפכתי להיות בן אדם אחר, הייתי עובד השם, עכשיו הפכתי להיות מין סתם ארחי פרחי, ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אבל זה אשמתי? עבדתי את השם כל עוד יכולתי, עכשיו פתאום או נחלתי או עבד כל כספי ואני לא יודע לגמור את החודש ואני תרוד וכל מיני דברים כאלה, וכי אם השם ירחם עליי ויחזיר אותי לקדמותי, אולי יראה השם בעיני וישיבני אל המקום הזה, אז אני אחזור להיות מה שהייתי. עכשיו הוא אומר, טוב, אבל הרבי פיאסצה אומר שצריך לקחת אחריות על עצמנו, לא לזרוק את אחריות על השם. אומר, אבל מה אני יכול לעשות? זה מה שאני מרגיש. אני יודע שאני לא צודק, אבל כרגע אני מרגיש שאני לא יכול להתמודד. אז מה רוצים ממני? אז על זה הרבי פיאסצה הוא מדבר גם על יהודים כאלה. הוא אומר לו, תשמע, להגיד שאתה צודק אי אפשר, אתה לא צודק. אבל היצא אני יכול לתת לך. תתפלל להשם שייתן לך מתנת חינם. עכשיו, מתת חינם הזאת אפשר לבקש שני דברים. יש אחד שיבקש מתת חינם, שתמחול לי את ההבנות, למרות שאני לא לוקח אחרי. ויש מישהו יותר חכם, הוא אומר, תיתן לי מתנת חינם הסתכלות יותר נוקבת ויותר אמיתית, שאני אראה שלמרות הכל אני יכול. שאני ארגיש בלב שאני מסוגל לקחת אחרי. ואז באמת הוא יקבל את המחילה בצדק וביושר. זה עדיף. זה ברור.
אבל אתה אומר שההסתכלות עצמה כאילו תיצור את המחילה. בעצם זה שהוא מסוגל תודעתית להכיל את ה...
אם הוא מסוגל להקיף את הכל ולהגיד למרות זאת אני יכול, איך אמר השני למלכות, אני יודע בוודאי שהוא נמצא, אף על פי כן הוא בוודאי נמצא. אני יודע שבוודאי יש. זאת אומרת, אני יודע שהתורה אמת, ואם התורה אומרת שיהודי שחטא צריך להתחרט, אני יודע שאני יכול, אם לא הייתי יכול לקחת אחריות, היה כתוב באיזה סעיף בשולחן ערוך על המצב שלי, אונס רחמן הפטרה. היה כתוב שאני כאילו, אני משוחרר, חולה פטור מן הסוכה, אז על זה לא צריך לעשות חשבון הנפש. אבל לא כתוב באף מקום שחולה פטור מלקחת אחריות לא לדבר לשון הרע. אבל אני כל כך סובל, ואני חייב לדבר עם השכינה על הרופאה שהזניחה אותי. אני לא יכול אחרת. ואני יכול להמציא לזה אלף צידוקים, כי צריך לפטר אותה בכלל. ואני לא מבין בעצמי מימיני ומשמאלי. אבל בן אדם שנמצא במצב כזה, מאוד קשה לשפוט אותו. אבל מה שאפשר להגיד לו, אתה יודע שהאמת היא לא כך, אז תתפלל שהאמת תאיר בלב שלך. באיזשהו מקום גם אותו אחד שמדבר כך יודע שהצדק הוא לא איתו. רק בלב הוא לא מרגיש את זה. אם הוא חושב שהצדק איתו, זה עבודה הרבה יותר קשה. הוא יודע שהצדק לא איתו, אבל בלב, מה הוא יכול לעשות? הלב שלו תקוע. יש פסקה
של
רב צדוק
שהוא כותב
שהוא
מפחד שהוא יהיה מסוגל לפעמים יש מציאות שאדם הוא אנוס, כלומר לעשות עבירה. אז איך זה מסתדר עם הדברים האלה?
שם פשט אחרת. שם פשט אחרת. אתה יודע, יש סיפורים, יש בערכים, אוהבים לספר סיפורים כאלה. הבן אדם שהגיע לסמינר בשבת, עושים סמינרים בשבתות, היו עושים. ובאמצע שבת נשבר לו, ואז הוא הולך לראות כדורגל. ואז הוא הולך לחנייה, נסה להתניע את האוטו, והאוטו לא מתניע. ובעל כורחו, הוא נכנס חזרה לאולם, לאיפה שכולם נמצאים, ועם החבר'ה, והוא נשאר שם עד אחרי סעודה שלישית, ועד אחרי זה, מוצאי שבת, אחרי הבדלה, נכנס לאוטו לראות מה קורה, צריך להזמין גרר, זה. הוא נכנס, מסוף את המפתח, האוטו מתניע. הוא התחיל להתרגש, התחיל לבכות. וואי, השם אוהב אותי, וזה חזר חזרה, חיפש את המרצים, הם עוד היו שם. ואז הם אספו את כולם ואמרו לו, תספר את הסיפור שלך. ואחרי שנה הוא בא עוד פעם ואמרו לו, עוד פעם תספר, היה קהל חדש, תספר את הסיפור שלך. עכשיו, יכול לבוא בן אדם ולומר, וזה אמיתי, זה אמיתי לגמרי. בן אדם אומר, אם הקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה שאני אחטא, אז המנוע לא היה צריך להתניע. למה הקדוש ברוך הוא לא קלקל שם משהו בקרבורטור, אני יודע איפה? למה המנוע התניע? מה התשובה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא בזה גופה שהוא נותן לאדם בחירה חופשית, והקדוש ברוך הוא בוחר בכל רגע שלאדם תהיה בחירה, הוא בורא לאדם את הבחירה כל רגע, בזה עצמו נותן את האפשרות שהחטא יהיה קיים בעולם. אבל זה לא אומר שבן אדם לא צריך לקחת אחריות על זה. זה ברור?
אז מה זה האונס שם? לא הבנתי.
כי הוא לוקח את זה למקום, כאילו יצר הרע נתנו לי. אז לפחות שיקחו לי את האפשרות הטכנית. או שיקחו לי את היצר הרע. אבל אם לא זה, מה יעשה הבן ולא יחטא? זה לשון המדרש, כאילו, מה רוצים ממנו? רבי צדוק הוא כותב באותו ספר, הוא כותב שיש לפעמים שבן אדם כדי להתגבר על היצר הרע, הוא צריך למסור את נפשו. הוא צריך להיות קשה עם עצמו כמו אחד שזורק את עצמו לתוך אש. לא פחות מזה. ובזה, זה המשקל נגד לאונס. כי מה זה האונס? האונס הוא שאחרת אני אמות. תמות. אבל אחרי ככלות הכל, אם זה ממש אונס, אז זה רק ביודעת העלומות יודע. מה שאנחנו יודעים, זה עדיין לא ממש אונס. זה לא כמו, יכול להיות שזה קשה כמו לקפוץ מהרצפה לגג, אבל זה אף פעם לא קשה כמו לקפוץ זה קשה כמו לקפוץ מהגג לרצפה, אבל אף פעם לא קשה כמו לקפוץ מהרצפה לגג. אונס אמיתי זה קושי שאני פשוט לא יכול. הנה, קפצתי, לא הגעתי. אבל לא לקפוץ מה זה, כי אני פוחד. זה הבדל גדול. צריך להבין את זה בהקשר הזה. וחוץ מזה, בן אדם אף פעם לא יודע אם הוא הגיע למצב כזה, הספק הדאורייתא לחומרא. זה כבר סתם, זה למדנות שלא במקומה. מכל מקום חנני בבחינת מתנת חינם. כי רש"י פירש בבית חנן אין חילון בכל מקום אלא מתנת חינם. הוא מפרש למה הוא צריך למתנת חינם, כיף שעי אני אדע, בדעת בלבד, ולא ברגשה פנימית. אין לי תחושה בלב, וחטאתי שידע שזה חטאתי. ככה כתוב שם, חטאתי, לא כתוב חטאתי, כתוב חטאתי. זה שזה החטא שלי, ואני חייב בדבר, זהו נגדי תמיד. אני תמיד, כל פעם שאני שומע, כל פעם שעולה לי מחשבה בראש, שזה אשמתי, עולה בקרבי התנגדות. תמיד עולה בקרבי התנגדות כשעולה לי מחשבה שאני צריך לקחת אחריות. המחשבה הזאת מעצבנת אותי. אני לא יכול לסבול אותה. ולכן, כל הצידוק למהלך של התשובה הוא רק במוח. ואני יודע שזה לא מספיק. אז לכן אני מבקש מתנת חינם שימחלו לי את האבונות. זאת אומרת שבסוף הוא מוצא עיצה גם ללב האבן. אפילו, זה לא תירוץ. זאת אומרת, זה שבן אדם אומר, יש לי לב אבן, זה לא תירוץ. אתה יכול לבקש. הרי מחתרת חתורה לפניך. למה אתה לא בורח?
סליחה? זה שלאדם קשה לראות שהוא חטא, זה בא מגאווה או שזה בא מגאווה?
זה יכול לבוא מגאווה. זה יכול לבוא גם מעוד דברים. זה יכול לבוא מהרבה דברים. זה יכול לבוא מעצלות. זה יכול לבוא מפרפקציוניזם. זה יכול לבוא מהתניה שאם אני לא בסדר, אז אין לי מקום בעולם. אז אם הוא יגיד חטאתי, אז הוא ילך לחפש לזרוק את עצמו לנהר. אז זה יכול לבוא מהרבה סיבות. כמו, צריך לתקן את הסיבה. והוא כרגע לא יודע לתקן את הסיבה. אם הוא יתחנן על זה ויבקש, הקדוש ברוך הוא יפתח לו את ההסתכלות, ואז הוא יראה למה הוא כל כך פוחד לקחת אחריות. וכשהוא יראה את הלמה, אז בקלות הוא יוכל להתגבר על זה. אם בן אדם יודע מאיפה זה מגיע, אז הרבה יותר קל לטפל בזה. הנגדי הוא מסביר מלשון התנגדות, לא מולי. זה ההפך מהפשט. חטאתי נגדי תמיד זה שזה מולי, שאני לא שוכח. ופה הוא מסביר להפך, זה גורם להתנגדות, אני לא יכול לחשוב על זה. כי אני רואה חובה לעצמי, ויש לי תמיד תירוץ כנל. שערי תירוצים לא ננעלו, זה פרפרזה על שערי דמעות לא ננעלו. זה ככה אומרים, זה בדיחה כזאת. שערי תירוצים לא ננעלו, תמיד יש לו תירוץ על כל דבר. ואני מרגיש דיו את הפגם והיתד שתחבתי בנשמתי. רק מה אני כן, עם מה אני מסכים, לך לבד חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. זה אני מוכן להודות, אני מוכן להודות שעברתי על סיב בשולחן ערוך. אני מוכן להודות שפגמתי בעולם העליון. אבל מה שעוללתי לעצמי, זה אני לא יכול לקבל. אני ממשיך להסתכל על עצמי כמו לפני אחר. ולכן אני, לכן אני מבקשך, חונני בחינת מתת חינם. למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך, שלא תהיה חס ושלום משפט עימי, שלא תהיה נשפט עימי, שאתה לא תהיה השפוט, שאני לא זרוק עליך את האחריות. בבחינת אינני נשפט איתך, על אומרך לא חטאתי. לכן מחף שעה היא שלא תהיה אתה כביכול נשפט. הרי זו כפירה גדולה, אם בן אדם לא לוקח אחריות על עצמו, בעצם הוא לא מאמין בתורה. התורה מחלקת מצבים, התורה אומרת בן אדם, אחרי שהוא מת הוא לא יכול לקחת אחריות, הוא פטור מזה. לפני שהוא נולד הוא גם לא יכול לקחת אחריות. בזמן שהוא חולה ואין לו כוח, מה שהוא לא יכול, הוא פטור מלקחת אחריות. אבל כל זמן שהוא לא במצבים כאלה, אז הוא חייב לקחת אחריות כמה שהוא יכול. ואם הוא לא, אם הוא אומר אני לא יכול לקחת אחריות, אז הוא לא מודה באמת של התורה. הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא באמירת הפך האמת. מצד אחד הוא כתב בתורה שאני חייב, מצד שני הוא לא נתן לי, הוא לא נתן לי כיסוי על זה. הוא רשם צ'ק בלי כיסוי. וזו כפירה גדולה, על זה עצמו צריך לחזור בתשובה. באופן כללי, דיברנו על זה בהתחלה, אני אחזור על זה עוד פעם. יש כמה דברים שמונעים את התשובה, שזה ייאוש והצטדקות, הצטדקות של שקר, תירוצים. ושני הדברים האלה הם יותר גרועים מהחטא בעצמו. כי מה שמונע, החטא עצמו התשובה יכולה לעזור, אבל מה שמונע את התשובה, זה מה שמנציח את החטא, זה יותר גרוע מהחטא בעצמו. וגם פחות באים לבן אדם בטענה על זה שהוא חטא, יש לו יצר הרע גדול. אבל למה לא חזרת בתשובה על זה? לא היה לך יצר הרע גדול. אז זה כבר יש לך חשבונאות. אז פה, הטענה נגד האדם היא הרבה יותר מהותית, מה שהטענה על עצם החטא. אמנם, עכשיו הוא נותן מהלך, הוא הולך טיפה הצידה ממה שדיברנו עד עכשיו, כאן הוא מתחיל, כמו שאומרים, סעיף חדש. אף אם אין האיש מרגיש את פגם נשמתו, אין הפירוש שגם נשמתו אינה מרגשת. בתודעה שלנו, אנחנו לא מרגישים את הכאב של הנשמה, הנשמה יכול להיות שהיא כן מרגישה. הנשמה מרגשת בצערה, רק הוא האיש אינו מרגיש בצערה של הנשמה. הוא דר עם הנשמה כמו בין שני שכנים בבית אחד. יש את החדר שלי, לא יש את החדר שלו, אנחנו לא מתערבים אחד לשני. שאחד אינו מרגיש בצערו של חברו, מפני שאינו קשור ומתייחד עם חברו. ויכול להיות שהנשמה יושבת ובוכה על פגמיה, מכותיה ותחלואיה שגרם לה האיש, והוא, עם הנפש הבעמית שלו, שמחים ממה? שמחה של הוללות. והיא צריכה לסבול את, את הרעשים של השמחה הזו. ולו יפתח האדם את עיניו ויראה את צערה, ולו יפתח האדם את עיניו ויראה את צערה, איך היא יושבת וראשה חפוי על רוב פצעיה. בשביל את ראשה חפוי זה כתוב על ציון, על השכינה, אבל זה הוא לא דורש מאיתנו כרגע. זה הוא מדבר בהזדמנויות אחרות. הוא הולך בהדרגה. עכשיו עוד פעם, צריך, כאן עוד פעם אומר לנו כמה פעמים את המילה צריך, וצריך למצוא את הדרך, לא תמיד הוא אומר את הדרך איך עושים את זה. לכן האיש הישראלי צריך להיות עם הנשמה מעורב. לא לחיות עם הנשמה כמו שני שכנים, שבכאילו, נדמה להם שבמקרה הם גרים באותו אזור, כאילו. לא כבית שכנים שרק התקרבות מקום, כלומר, אין זה לזה שום שייכות, רק המקום שהם נמצאים בו יחד קרוב. זה לא מספיק. צריך לחיות עם הנשמה בקרבה עניינית, לא בקרבה גיאוגרפית, בקרבה אמיתית. התקרבות העצם, שתהיה נשמתו נמשכת ומעורבת בבשרו ודמו. כי למה באמת אינה מעורבת? ומי הדיחה מאיבריו אשר נפחה השם בהם? נפש העולם היא דיחה. זאת אומרת, הוא מתעניין, הוא כל הזמן נמשך לדברים חיצוניים, זה תופס את כל הריכוז שלו, אז הוא לא מרגיש מה שיש בפנים. האמת שאפשר לבנות את זה בצורה מאוד פשוטה, דיברנו על זה הרבה פעמים כבר, איך מחזירים את המבט מהחוץ פנימה. יש הרבה אופנים איך עושים את זה, אבל אופן אחד מאוד מאוד פשוט, שבן אדם מתיישב כמה דקות כל יום, לא יותר מחמש דקות, אין לנו ריכוז ויותר משתי דקות. חמש דקות זה כבר עם מחשבות זרות ביחד. זה כבר חבילה מורחבת, כמו שאומרים. אז בן אדם מתיישב לחמש דקות, והוא צריך להתיישב כאילו יש לו את כל הזמן שבעולם, לא שהוא לוקח סטופר. בסוף הוא ישתמש בחמש דקות. אם מתיישבים לחמש דקות, אז זה מעצבן. אבל מתיישב, צריך להתיישב, מתי שיש מנוחת הנפש. ובן אדם להזכיר לעצמו שהשם בורא אותו בכל רגע. רק זו אמירה יותר מדי כללית, אז הוא צריך לקחת את זה בהדרגה. להתרכז כל פעם על משהו אחד. פעם על הרגל, פעם על היד, פעם על הלב, פעם על הראש. פעם על היכולת שלו לזוז, פעם על היכולת שלו לתקשר, לדבר, פעם על היכולת שלו להריח, לראות, לשמוע, להרגיש, להרגיש חום, קור. כל דבר כזה זה סוגיה בפני עצמה. והקדוש ברוך הוא נותן לזה במתנה עכשיו. היכולת שלו לחשוב, היכולת שלו לאהוב, היכולת שלו לפחד, כן, היכולת שלו להיות נחוש. להיות דבוק במטרה, כל היכולות שיש לנו, היכולת שלו להבין, לנתח תופעות, להשוות, להפריד, כל דבר כזה, בן אדם יש לו איזה סקאלה בראש, הוא מכיר את הכישרונות שיש לו, יש בן אדם שיש להם כישרונות מיוחדים, אז אפשר להוסיף גם את הכישרונות המיוחדים, אחד יודע לנגן, אחד יודע לצייר, אחד יודע להרגיש את השני, לא יודע, הוא מרגיש. וכן הלאה, כל אחד עם מה שיש לו, פשוט להתרכז בכל דבר כזה ולהגיד לעצמו, בעצם הדבר הזה נעלם והקדוש ברוך הוא נותן לי אותו, עכשיו. וכל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לי אותו. לא צריך ריכוז חזק מאוד בשביל לחשוב ככה. אפשר לחשוב את זה אפילו כשהולכים ברחוב. לא בהתחלה, לא בפעם הראשונה. בפעם הראשונה צריך לסגור עיניים. אבל בהמשך, אם בן אדם מתרגל לצורת חשיבה כזאת, ואחר כך אפילו עם עיניים פתוחות, אז הוא יכול לשתף בזה את כל העולם כולו. כל מה שנקלט לי על הרשתית ועל מרכז הראייה במוח, וכל מה שנקלט לי על אור הטוף ועל מרכז השמיעה במוח, כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא בעצם יוצר אותם בעולם האובייקטיבי, בעולם החיצוני, כל רגע, וגם הוא יוצר את האפשרות שלי לקלוט אותם. וזה דברים פשוטים, לא צריך להיות בשביל זה רבן של כל בני הגולה. כן.
מה המשמעות לדעת שהוא בורא אותנו כל רגע?
לא שמעתי, מה עם מה?
אני אומרת, מה זה נותן לנו לדעת את זה?
ברגע הראשון זה לא נותן כלום. תשבי 5 דקות עם זה, תקומי אחר כך, זה לא ייתן לך שום דבר. כלום. תחשבי שבלבס 5 דקות, ואם תמשיכי, תעבור חודש, חודשיים, כל החיים שלך השתנו וכל העולם השתנה, וכל השיפוט, ההסתכלות על דברים, את תראי שיש דברים שהרגיזו אותך ומפסיקים להרגיז אותך, יש דברים שמורידים לך מצב רוח ופתאום את לא מתייחסת אליהם בכלל, התגובות שלך לבני אדם ישתנו, הכל ישתנה, רק אני לא רוצה, אני לא, אם לא היית שואלת לא הייתי אומר את זה, כי אסור להגיד את זה, כי בן אדם, זה כמו להעתיק במבחן, כשאומרים את זה אז הבן אדם כל הזמן מחכה שזה יגיע וזה משגע אותו, בן אדם צריך לעשות את זה כי זה חלק מעבודת השם. מותר להגיד תודה, אם השם בורא, השם בורא לי עכשיו את הנעל, מותר להגיד לו תודה. אז זהו, בוא נעשה את זה בשביל להגיד תודה, לא בשביל שיקרה משהו. הרי אנחנו עושים את זה כל יום בברכות השחר. זה הרחבה של ברכות השחר, לא יותר. וצריך לעשות את זה בתמימות, לא לחפש שיצא מזה משהו. כל אחד בקצב שלו, איך שזה, איך שהוא מתקדם עם זה, ולפעמים צריך לחזור על הרבה... על אותה סיטואציה הרבה פעמים, לא תמיד מהר לעבור למשהו אחר. הבן אדם לאט לאט משתנה לו משהו בדעת, אבל לא בידיעה כמו שהוא דיבר קודם, אלא בכוח הדעת, בנפש, משתנה משהו, ואז הלב נפתח. וכשהלב נפתח, אז הוא מתייחס אחרת לכל דיבור, לכל מחשבה לא נכונה אפילו. מתייחס אחרת. הוא פשוט, הוא חי במקום יותר טוב, אז חבל לו לקלקל את זה. כן. נקרא את הקטע הזה עוד פעם, נשאיר את זה פה, נקרא את הקטע הזה עוד פעם, כי זה קטע מורכב וארוך. מה קרה? האחר
מתלוננת שאנחנו לא מנצלים את
הזמן הזה. רב אברום שפירא, במרכז. בא אליו פעם תלמיד בחול המועד ואמר לו, הוא שאל אותו, מה אתה מחפש? היה כזה דוגרי כזה, היה כזה נמוך וככה עם המון חוש הומור. מה באת? לראות פני רבו ברגל. אז הוא נעמד, הנה, אתה ראית אותי? זה יותר טוב מאלף דרשות של כזה, היה לו חוכמה של חסיד, היה באופן, היה מוגדר כליטאי כמובן, כן, ראש של מרכז, הוא היה חסיד בנשמה שלו. בסדר. אני גם אוהב לגמור בדיוק בזמן, אבל לפעמים זה פשוט, זה לא הולך. טוב, שני הזו. אבל בכל אופן למדנו משהו.